להקדים לכם היום שכולם יודעים שאסור לתת לגוי לגור בארץ, אלא אם כן הוא או גר תושב, שגר תושב זה מי שמקבל עליו שבע מצוות בני נוח, או שהיום אין דבר כזה כי צריך לקבל, אולי זה יש מזה מחלוקת בין הרמב"ם והרייבה בקשר לישיבה בארץ, ויש דבר של גר צדק, שבן אדם מתגייר, ואז כמובן שמותר לו לגור בארץ, הוא נעשה יהודי והוא כמו כל היהודים. רק כיוון שאני מזכיר את זה, כדאי לשים לב שנותנים רשות למשל בשגריר ממדינה אחרת, והוא גוי, הוא לא רוצה להיות גר תושב, הוא לא רוצה כלום, מה שמקבלים אותו פה זה בגלל שרוצים לשמור על יחסים עם המדינות בעולם, ואם יגידו להם שלא יכולים לגור פה אז לא יהיה יחסים, המדינה תהיה מנותקת. האם בצורה כזאת מותר לתת לגוי כזה לשבת בארץ? כי בעצם אנחנו לא נותנים לו את זה לטובתו, אנחנו נותנים את זה לטובתנו. או שזה איסור בפני עצמו. זה אני רק סתם מעלה לכם שתחשבו על הדבר הזה, שזה נושא בפני עצמו. אבל מה שרציתי לדבר היום, זה בקשר לעניין של גירות. ובגמרא במסכת בכורות, בדף למד עמוד ב' כתוב, שאם גר לא מקבל עליו את כל המצוות, לא מגיירים אותו. אבל השאלה נשאלת, מה קרה אם כן גיירו אותו? האם קבלת המצוות זה באמת דבר שמעכב בעניין של יהדות, וגוי לא יכול להפך ליהודי, אלא אם כן הוא מקבל עליו את כל המצוות, את כל התרי"ג מצוות, או שלא, זה דין לכתחילה. כי בגמרא במסכת יבמות, בדף קופתת, הגמרא אומרת, שתבוא רעה אחרי רעה, למי שמגייר גרים שלא שומרים את המצוות, בגלל שאחר כך ישראל לומדים מהם, וזה לא טוב שיש גרים כאלה, אנחנו לא צריכים גרים שהם לא שומרים את המצוות. אז נשאלת השאלה, האם זה באמת דין לכתחילה, או שזה רק דין גם בדיעבד. עכשיו, יש גמרא מפורשת שיש גר שהוא לא קיבל מצוות, ובגמרא במסכת שבת, בדף סמך א', עמוד א', כתוב שמה, כל השוכח עיקר שבת, ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה. כתוב כאן שיש בן אדם שהוא שכח עיקר שבת, הוא לא יודע בכלל שיש שבת בתורה, והוא עשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה. כלומר, יש למתת מלאכות, ומי שיודע עיקר שבת, אז כל מלאכה זה קורבן בפני עצמו, אם הוא עשה בשגגה, הוא חייב על כל אחד בפני עצמו. ככה הגמרא לומדת שם מהפסוקים. אבל אם האיש הזה בכלל לא ידע שיש שבת, הוא שכח עיקר שבת, הוא לא ידע שיש שבת, ואפילו עשה מלאכות בשבתות הרבה, כתוב במשנה שהוא מביא רק חטאת אחת. אחר כך שנודע לו שיש שבת, ונודע לו שהוא חילל את השבת, אז הוא צריך להביא רק חטאת אחת. אז אומרת הגמרא, אמרי רבו שמואל, איך יכול להיות דבר כזה שבן אדם לא יודע שיש שבת? אז הוא אומר, רבו שמואל אומרים, מתניתין בתינוק שנשבע לבין הגויים. זה יכול להיות בתינוק שנשבע לבין הגויים, הוא יהודי, אבל הגויים לקחו אותו, עוד בשעה שהוא היה תינוק, ושם הוא גדל בין הגויים, הוא בכלל לא יודע שיש יהודים, כמו שעכשיו, לפני כמה שנים, אנחנו ראינו את זה. באו יהודים מרוסיה, מחוץ לארץ, לא יודעים בין ימינם לשמאלם, לא שמעו שיש אברהם אבינו, לא שמעו שיצחק אבינו, יש יעקב, לא שמעו שיש השם, לא שמעו כלום, לא יודעים כלום. אז זה תינוק שנשבע לבין הגויים. אבל כתוב בגמרא עוד דבר, וגר שנתגייר בין הנוכרים. אם זה גר שנתגייר בין הנוכרים, אז זה אותו דבר. הוא נתגייר בין הנוכרים, אז כמובן שהוא התגייר בין הנוכרים, אז אף אחד לא אמר לו שיש שבת בכלל. וכתוב פה שאחר כך שנודע לו שיש שבת, אז הוא צריך להביא קורבן. נשאלת השאלה, איך יכול להיות גר כזה? הלו זה גר שלא קיבל עליו מצוות, הוא לא יודע כלום, הלו הוא לא יודע שיש שבת. הגמרא שם אומרת, אבל הכיר בסוף שכח, חייב על כל שבת ושבת. אם פעם הוא ידע שיש שבת, אפילו שהוא שכח מזה, ככה רבו שמואל אומרים. זה בקשר למה שכתוב שם במשנה. בכל אופן, מה רואים פה בגמרא? כתוב כאן מפורש שיש גר שהוא לא יודע כלום, שהוא לא יודע שיש שבת בכלל, שהוא נתגייר בין הגויים. והגמרא משווה אותו תינוק שנשבע לבין הגויים וגר שנתגייר בין הגויים. תינוק שנשבע בין הגויים, הוא לא יודע, הוא בטח לא יודע כלום, הוא לא יודע שיש, הוא חושב שיהודי וגוי זה בדיוק אותו דבר. יכול להיות שהוא בכלל לא יודע שיש יהודים בכלל. אז ודאי שאצלו זה אותו דבר. אז שכתוב אותו דבר, גר שנתגייר בין הגויים, זאת אומרת שיש גר כזה. יכול להיות גר שהוא בכלל לא יודע שיש הבדל בין יהודי לגוי. זה מה שיוצא בפשטות הגמרא פה. אז באמת, הראשונים כבר עומדים על הדבר הזה, ותוספות על המקום כותב שם ככה. איך מתגיירים? אתם יודעים שבגיור יש שתי פעולות. אם זה איש, זה שלוש פעולות. ואם זה אישה, יש שתי פעולות. מה הפעולות? איש, הוא צריך למול, זה דבר ראשון. למול לשם יהדות, לא סתם למול. והדבר השני, צריך לקבל מצוות. והדבר השלישי, שצריך לטבול. צריך לטבול לשם יהדות. עכשיו, יש מחלוקת גדולה בין הראשונים, כי בהמשך, אם אני אספיק, אני אביא לכם, שבגמרא במסכת יבמות רואים שאפשר לטבול, אישה טובלת לנידתה, וזה נחשב כאילו שהיא טבלה לגירות. הלו שאישה טובלת לנידתה, אנשים לא באים לראות, לא באים שלושה אנשים, שלושה בית-דין באים לראות איך שהיא טובלת. אישה טובלת, אז יכול להיות שיש שם את הבלנית בבית התבילה שהיא רואה שהיא טובלת, אבל ברור שאין פה שלושה דיינים שראו שהיא טבלה. ובכל זאת רואים בגמרא שזה מועיל, ככה זה נראה מפשטות הגמרא. אז לכן תוספות במסכת יבמות, תוספות אומר שמה שכתוב בגמרא שגר משפט כתיבי ולכן צריך שלושה, שצריכים שלושה שיהיו כדי לגייר גוי, לעשות אותו ליהודי, הכוונה היא לקבלת המצוות. קבלת המצוות היא צריכה להיות בפני שלושה. אבל התבילה לא צריכה להיות בפני שלושה. זה ככה תוספות אומר. תוספות לא מסביר בדיוק למה, אבל זה מה שכתוב בתוספות. משמע מזה שבעצם עיקר הגירות זה קבלת המצוות. כמובן שצריך גם לטבול, כי האמת היא שיש גם מחלוקת בימין התנאים אם באמת צריך לטבול. אבל לפי ההלכה שאנחנו אומרים שצריך לטבול, אז צריך גם לטבול, זה תנאי בגירות. אבל זה לא חלק מתהליך הגיור, אלא תהליך הגיור בבית דין, מה שצריך שלושה, שמשפט כתיב בי, שלכן צריכים שלושה, זה רק הולך על קבלת המצוות. אבל העריף והרמב״ם, הם חולקים על זה, והם אומרים שגם התבילה צריכה להיות בפני שלושה. ואם עשו את זה שלא בפני שלושה, הוא לא גר בכלל. השולחן ערוך בהלכות גירות, הוא מביא את שתי הדעות האלה. הוא מביא את דעת התוספות, שתוספות אומר שמספיק בקבלת המצוות צריכים שלושה, אבל בתבילה עצמה לא צריכים שלושה, והוא מביא את דעת הריף והרמב״ם שכן צריך שלושה גם בתבילה, וזה אפילו לעיכובה. אם כן, אנחנו רואים, אליבא דכולי עלמא, שקבלת המצוות זה בעצם הדבר המרכזי של הגירות, כי על זה כתוב משפט, ועל זה כתוב שצריכים שלושה. אז איך יכול להיות שיהיה גר שנתגייר בין הגויים והוא לא קיבל מצוות? איך זה יכול להיות דבר כזה? אז תראו, זאת בדיוק השאלה של התוספות במסכת שבת. ותוספות אומר שהגר יתגייר בפני שלושה. ככה הוא אומר. ברור שהוא יתגייר בפני שלושה, כי אם הוא לא יתגייר בפני שלושה הוא לא נהיה גר. ולא הודיעו מצוות שבת. לא הודיעו לו מצוות שבת. אז בפשטות הכוונה היא כאן, שלא הודיעו לו מצוות, את המצוות, מצוות לא הודיעו לו. אבל זה לא נראה ככה בתוספות, כי תוספות אומר לא הודיעו מצוות שבת, כי אחרת תוספות היה אומר לא הודיעו מצוות. אז משמע מהתוספות שלא הודיעו מצוות זה לא שווה כלום, מפני שהעיקר הגירות זה קבלת מצוות. אבל לא הודיעו מצוות שבת, לא צריכים להודיע את כל המצוות. וזה דבר מאוד הגיוני, כי הלא כל גר שמתגייר, כתוב בגמרא מסכת יבמות, שמודיעים אותו מקצת מצוות, מצוות חמורות, מצוות קלות, קצת מצוות כאלה, מצוות כאלה, מצוות צדקה, דברים שזה קשה לגר לעשות, לקט שכרה ופאה, זאת אומרת לגוי זה קשה לוותר על הממון שלו, אז אומרים לו שיהודים צריכים לוותר על הממון שלהם, והוא מקבל עליו את זה. אבל ברור שהלא אי אפשר ללמד אותו את כל התורה, כי הלוואי שכל יהודי ידע את כל התורה, את כל המצוות, שידע את כל המצוות. אז ברור שבן אדם בא להתגייר, אז בטח הוא לא יודע את כל פרטי המצוות, הוא לא יודע בדיוק כל המצוות מה שיש. יש תרי"ג מצוות, זה ים גדול. אבל הוא יודע שיש מצוות, והוא יודע שמודיעים לו מקצת מצוות. אז אומר תוספות, לא הודיעו לו מצוות שבת. עכשיו תוספות מוסיף, דאי נתגייר בינו לבין עצמו, אינו גר כלל. אם הוא נתגייר בינו לבין עצמו, הוא בכלל לא גר. וזה כמו שאנחנו דיברנו, מפני שהגירות היא צריכה לעשות בפני שלושה, וכי כתוב על זה משפט, ואי אפשר להתגייר בינו לבין עצמו. אבל הודיעו מקצת מצוות זה טוב, ואני ראיתי בספר בשו"ת בית מאיר, שהוא באמת ככה הבין בתוספות, הוא ככה מסביר בתוספות, שהכוונה של התוספות, שהוא מצוות שבת לא הודיעו לו, אבל הודיעו לו מצוות אחרות. לפי זה, מה יוצא לנו עד כאן? שבאמת צריך להודיע לגר קבלת מצוות, אבל לא צריך להודיע לו את כל המצוות. ואפילו אם לא הודיעו לו שיש מצוות שבת, זה לא משנה. כי כיוון שאמרו לו, נגיד אמרו, כי תוספות אומר לא הודיעו לו מצוות שבת, משמע שהודיעו לו מצוות תפילין נגיד, הודיעו לו מצוות יום טוב, הודיעו לו מצוות פסח, אבל מצוות שבת לא הודיעו לו, ותוספות לא אומר שצריך להודיע את כל המצוות, כי הוא אומר שאפילו שבת לא הודיעו לו, אז משמע שאם יודיעו לו אפילו מצווה אחת זה מספיק, אז זה ככה זה נראה כוונה של התוספות. אבל הרמב״ם הוא מביא את הדין הזה, של גר שנתגייר בין הגויים, והוא מביא את זה בשני מקומות. במקום אחד הוא מביא את זה בהלכות שגגות, בפרק ז' בהלכה ב', והוא כותב ככה, כלל גדול אמרו בשבת, כל השוכח עיקר שבת, ושכח שנצטוו ישראל על השבת, או שנשבע לבין הגויים והוא קטן, כי אם הוא גדול, אז הוא כבר שמע שיש שבת, אז אחר כך אפילו שהוא שכח זה לא משנה. או נתגייר קטן, תשימו לב מה שהוא אומר, או נתגייר קטן והוא בין הגויים. אף על פי שעשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, לא חייב אלא חטאת אחת. וכן חייב חטאת אחת על כל חלב שאכל או דם שאכל. וכן כל כיוצא בזה בעבורות אלו. אם כן, מצד אחד אנחנו רואים שהרמב״ם משווה את שני הדברים. הרמב״ם משווה גר שהתגייר בין הגויים, וביחד עם זה, באותה שורה הוא כותב, מי שנשבע בין הגויים, שהוא היה קטן ונשבע. אז ברור שנשבע קטן בין הגויים, הכוונה שהוא לא יודע כלום. הוא לא יודע שום מצוות. ושהוא מדבר על גר, זה אותו, מדובר על אותו דבר. אבל תשימו לב שהוא כותב את זה על קטן, הוא לא כותב את זה על גדול. הרמב״ם לא אומר, או שנתגייר, והוא בין הגויים. אלא הרמב״ם אומר, והוא נתגייר קטן, והוא בין הגויים. אז כבר מארי קורקוס והכסף משנה, הם אומרים, למה הרמב״ם מדבר על קטן? למה הוא מדבר דווקא על קטן? והם אומרים, שאם הוא היה גדול, אז צריך להודיע לו מקצת מצוות. כי זה בדיוק מה שהתוספות אומר, שצריך להודיע לו מקצת מצוות. ולא יכול להיות שיהיה גר בלי שיודיעו לו מצוות. אז אפילו שלא יודיעו לו מצוות שבת, זה, לא, זה, זה יכול להיות. אבל קטן הוא אומר, שם הם אומרים ככה, מסתם העיקר מה שמודיעים אותו זה מצוות שבת, ששקולה כנגד כל המצוות. כי אחרת הרמב״ם היה יכול להגיד גדול, ושלא הודיעו לו מצוות שבת, הודיעו לו מצוות אחרות. אבל מזה שהוא אומר קטן, זאת אומרת שלא הודיעו לו בכלל, והוא אומר, כי בדרך כלל, ככה זה מה שהם מסבירים, שבדרך כלל שמודיעים לגר מצוות, אז בטח שמצוות שבת, וזה הדבר הראשון שמודיעים לו, כי זה גם מצווה חמורה, וזה גם דבר שנוהג כל שבעה ימים, ובטח שאת זה הודיעו לו. אבל הוא אומר, מה ההבדל עם קטן? מה שאין כן קטן, שהם גיירים אותו על דעת בית דין, שאין צורך להודיעו מצוות. הלו קטן, גם כשאתה מודיע לו מצוות, זה לא משנה כלום, כי הלו הוא לא מקבל עליו מצוות. גר קטן שהוא מתגייר, הלו הוא לא מקבל מצוות, כי הלו הוא קטן, אין לו דעת. אפילו שהוא יקבל עליו, זה לא שווה כלום. אלא גירות של קטן היא בלי קבלת מצוות, וזה מצד שבית דין מגייר אותו. ואם יהיה לנו זמן, נדבר על זה קצת אחר כך בהמשך. שבדין מגייר אותו, זה עניין אחר. אז לא צריך קבלת מצוות בגלל שהוא קטן. אבל אם הוא היה גדול, באמת אין דבר כזה. אין דבר כזה, לא יכול להיות גר בלי שהוא יקבל עליו מצוות. זה מה שיוצא פה לפי מה שאמרי קורקוס והכסף משנה מסבירים ברמב״ם. עכשיו תראו, יש דבר מעניין במאירי. המאירי שם בשבת הוא אומר, ושמה תאמר, גר שנתגייר בין הגויים, מיה, איך אפשר שלא ידע עניין שבת מעולם, והרי הוא צריך שלושה, ומודיעים אותו מצוות קלות וחמורות, כמו שהתבהר ביבמות. אז איך זה יכול להיות? המאירי שואל, איך זה יכול להיות גר שהוא לא קיבל עליו מצוות, שהוא לא ידע שבת? אומר המאירי, אפשר בגר קטן, שמדמילים אותו על דעת בית דין ולא הכיר מעולם. זה מה שהוא אומר. אז זה בדיוק כמו שכתוב ברמב"ם, שהמאירי הרבה פעמים הוא כותב לפי מה שכתוב ברמב"ם, אז בגר קטן זה יכול להיות דבר כזה. או שמה, תראו מה שהוא מוסיף, אומר המאירי, או שמה, נתגייר בלא שלושה, וכמו שאמר, שנתגייר בין הגויים. זאת אומרת, שהוא התגייר בינו לבין עצמו, ככה זה משמע כאן הפשטות של הדברים. הוא התגייר בינו לבין עצמו, והוא התגייר בין הגויים. אף אחד לא הודיע לו מצוות ולא כלום. ולכתחילה הוא צריך שלושה, אבל בדיעבד, אפילו בינו לבין עצמו, על הדרך שפסקו שם גדולי הפוסקים. אז ככה הוא אומר. המאירי אומר כאן, זה דעה חדשה, שבעצם כל מה שצריך שלושה, וממילא קבלת מצוות, זה רק לכתחילה. אבל בדיעבד הוא יכול להיות גר אפילו בינו לבין עצמו. כמובן שאם גוי, שהוא ידוע שהוא גוי, והוא בא ואומר, התגיירתי ביני לבין עצמי, זה מבואר בגמרא מסכת יבמות בדף מ"ז שהוא לא נאמן. בגלל שמי שיש לו חזקת גוי, הוא לא נאמן להגיד שהוא התגייר. זה לא גרה מדבר שבערווה, שצריך להביא על זה שני עדים. אבל הסיבה היא כאן, כי אנחנו לא מאמינים לו. הוא יהודי, הוא מצד עצמו הוא יהודי. אבל אנחנו לא מאמינים לו. ומה תהיה נפקא מינה? שאם הוא ילך במקום שלא מכירים אותו, והוא יבוא הוא יכול להגיד יהודי אני. וכבר התוספות אומר שמה ובמקומות אחרים, שבן אדם בא ואומר אני יהודי, הוא נאמן. בגלל שסתם מי שבא ואומר שהוא יהודי, הוא באמת יהודי. כי רוב האנשים שאומרים שהם יהודים, הם יהודים. לא צריכים לחשוב שהוא לא יהודי. אבל לכן הוא נאמן. אבל אם יודעים שהוא גוי, יודעים שהוא היה גוי, והוא בא ואומר אני יהודי, אז הוא לא נאמן. כי יש לו חזקה של גוי, אז על זה צריך להביא עדים. עכשיו, אם הוא ילך למקום שלא מכירים אותו, והוא יכול להגיד אני יהודי, אבל הוא אומר את האמת, הוא אומר אני התגיירתי ביני לבין עצמי. כיוון שיש לו מיגו שהוא יכול להגיד אני יהודי, אז הוא יהיה נאמן, ואז הוא יהיה גר. אבל זה רק לפי מה שכתוב במאירי, בשיטה הזאת, בשולחן ערוך זה לא מופיע דעה כזאת, אין דעה כזאת. אלא רק אם הוא עשה גירות בפני שלושה, וכמו שאמרתי מקודם, מה צריך להיות בפני שלושה? אבל ברור שגירות צריכה שלושה. בכל אופן, אנחנו רואים פה במאירי הזה, שיכול להיות גר בדיעבד אפילו בינו לבין עצמו. אז בעצם אנחנו צריכים לשאול את עצמנו על המאירי, אם כך, למה המאירי לא אומר שהוא התגייר בפני שלושה ולא הודיעו לו מצוות? למה המאירי לא אומר את זה? כי המאירי הלו שואל, איך יכול להיות שהוא התגייר בלי לדעת שיש שבת? הלו צריך להודיע אותו מצוות? אז הוא היה יכול להגיד, זה מדובר בדיעבד שלא הודיעו לו. למה הוא לא אומר את זה? והוא בעצמו אומר דבר כזה, כי הלו הוא בעצמו אומר שזה מדובר שהוא התגייר בינו לבין עצמו, ובדיעבד זאת גירות. אז אם במקום אחר הוא אומר שאפשרות של דיעבד, אז הוא היה יכול להגיד את זה על השלושה. למה על השלושה הוא לא אומר שיש אפשרות של דיעבד? על השלושה הוא אומר שזה מדובר בקטן. הוא התגייר בפני בית דין, אבל זה מדובר בקטן שהוא לא צריך קבלת מצוות. אבל הוא לא אומר שזה בשלושה ובדיעבד. למה הוא לא אמר את זה? אז יכול להיות שהמאירי סובר ששלושה שבאים לגייר והם לא מגיירים כמו שצריך לגייר, אז זה לא גירות. אז הם לא שלושה, ולכן זה לא גירות. זאת אומרת, אם אנחנו נאמר שהשלושה הם הכרחיים לגירות, בזמן שהם עושים את הגירות כמו שצריך, אז יש להם שם של בית דין. אז יש להם דין של בית דין שמגיירים, והגירות תצא לפועל. אבל אם הם עושים מה שלא צריך, הם עושים בדיעבד, אז זה לא גירות. זה לפי ככה זה יצא, לפי דעתו של המאירי. ולכן הוא לא יכול להגיד על שלושה שלא הודיעו לו מצוות. כי אין דבר כזה. כי אם הם לא הודיעו לו מצוות, אז הם לא בית דין בכלל, אז הגירות היא לא מועילה. לכן הוא יכול להגיד את זה רק בזמן שאין בית דין, על גירות בדיעבד, שאפשר להתגייר בינו לבין עצמו, ובדיעבד זה מועיל. רק מה שאתם יכולים לשאול, אם הוא יתגייר בפני שלושה, ולא הודיעו לו את המצוות, ואני אומר שהשלושה האלה הם לא תופסים, אז שהוא יישאר גר מצד עצמו, בלי השלושה. כי אלוהים אמירי אומר שבדיעבד זה טוב, אז מה אכפת לי שהבדין הם פסולים, אבל זה לא גרם, התגייר בינו לבין עצמו. אבל יכול להיות שבאמת אמירי יכול להגיד את זה, רק הוא צריך להגיד שיש גירות בפני עצמו. לכן הוא בן כובח, הוא צריך להגיד שיש גירות בפני עצמו, אז הוא כבר אומר את זה, שיש גירות בפני עצמו, אז אנחנו יכולים להבין שגם בפני שלושה זה יכול להיות דבר כזה. שמה? שמה? טוב, יכול להיות. זה גם יכול להיות. אבל הלא הוא מדבר על דיעבד, הלא מה שהמרי קורקוס אומר, והכסף משנה, הם אומרים על מצב רגיל, מה שקורה במצב רגיל. שהרמב"ם מדבר במצב רגיל. אבל המאירי הלא מסביר את הגמרא במצב לא רגיל, שבן אדם מתגייר בינו לבין עצמו, שזה לא מצב תקין, כי זה רק בדיעבד. בסדר, אבל אם הוא בכל מקום זה גם לא הגיוני שבן אדם יתגייר בינו לבין עצמו, כי כתוב שצריכים להתגייר בפני שלושה. בבקשה. בסדר, הוא לא יודע, אז גם השלושה שגירו אותו הם לא יודעים. אז זה יכול להיות שהשלושה הם לא יודעים. אפשר להגיד את הדבר הזה, אני לא אומר שלא. אבל אני חושב שבעצם יש כאן שני עניינים שונים, ואם אני אספיק אז אני אגיד לכם, אני רק מקדים את המאוחר כדי שתשימו לב, שבעצם שאנחנו מדברים שבית דין מגייר, צריך להבין, שמתגיירים בפני שלושה, צריך להבין בעצם מה קורה כאן. האם הגירות היא גירות של הבן אדם, רק יש תנאי שזה צריך לעשות בבית דין? זה כמו או שהבית דין הם שעושים את הדבר הזה. זה בכלל לא האדם עושה, אלא הבית דין עושה את הדבר הזה. אנחנו נראה בהמשך שיש בזה נפקמינה גדולה מאוד. ממילא אני אומר ככה, אם בן אדם מתגייר בינו לבין עצמו, אז ברור שהוא עושה את הגירות. אז אפשר להבין שגם בפני שלושה, הפירוש הוא שהוא עושה את הגירות, רק יש תנאי שיהיו צריכים שלושה. אבל אפשר להבין שזה לא ככה. שמה שכתוב בתורה שצריכים בית דין של משפט כתיב בי, שבעצם בית דין הם שפוסקים את הדין, אז זה כמו למשל בדין כנס. כנס, אפילו שבן אדם עשה פעולה שמתחייבים עליה כנס, כמו למשל מאנס, מפתה, או מוציא שם רע שהוא מתחייב בכנס, כל זמן שבית דין לא פסק את הדין הוא לא חייב בכנס. ובירושלמי כתוב שאפילו לצאת ידי שמיים הוא לא חייב. מפני שבית דין יוצרים את החיוב. מה שיש, יש סיבה לחיוב. והרב בתחילת אלה נערות מסביר למה אפשר למחול על הכנס. כי התוסות בתחילת אלה נערות מביא מהירושלמי שאי אפשר למחול על כנס. וזאת היא הסיבה, כי עדיין אין חיוב, אז על מה מוכלים? והרן מסביר שבבבלי רואים שכן אפשר למחול על כנס. מסביר הרן, הוא אומר שני פירושים, אבל פירוש אחד הוא אומר שמוכלים על הסיבה לכנס. זאת אומרת שבן אדם עשה מעשה, שהמעשה הזה הוא יכול להוות סיבה שאפשר בגללו לתבוע כנס, אז בא בן אדם הזוכה והוא אומר, אני מוותר על זה, אני מוותר על המעשה הזה, על הזכות הזאת לתבוע אותך. ולכן יש כאן דין של מחילה, אבל לא שיש מחילה על עצם הכנס, אלא יש מחילה על הסיבה לחיוב, וממילא כבר אי אפשר לתבוע יותר. ולמה זה? מפני שאם בן אדם לבא כסף, או שבן אדם הזיק את חברו והוא חייב לשלם, זה לא תלוי בבית דין, הוא חייב לשלם מצד עצמו. אם יש דין ודברים בין הצדדים, בין המזיק והניזק או הלווה והמלווה, בגלל שהם מכחישים אחד את השני, או שיש פה שאלה אם הוא כן התחייב או שלא התחייב, אם הוא עשה מעשה המחייב או מעשה שלא מחייב, מה שבית דין עושה, הם רק מבררים. הם לא יוצרים את החיוב, הם מבררים האם מעשה כזה הוא באמת מחייב, או שמעשה כזה לא מחייב, או כמה המעשה כזה מחייב. אבל בכנס זה לא ככה. בכנס, הבית דין הם שמחייבים, בזה שהם פוסקים את החייב, בזה הם עושים עליו חיוב. ואותו דבר זה לגבי מלכות ולגבי עונש מיטה. כי רק בזמן שבית דין פסק על הבן אדם שהוא חייב מיטה, הוא חילל את השבת. מי שמחלל את השבת לפי כל הכללים, כן, בית דין ובהתראה ובזמן שיש בית דין שיכולים להרוג אותו, הוא חייב סקילה. אבל זה רק אם בית דין פוסק עליו. הוא אסור לו ללכת לסקול את עצמו. הוא לא יעשה שום מצווה, הוא יעשה עבירה גדולה אם הוא ילך ויסקול את עצמו, אפילו שהוא יודע שבית דין יחייב אותו. מפני שכל זמן שבית דין לא חייב אותו, הוא לא חייב. ורק צריך שבית דין יחייב אותו. אותו דבר אפשר להגיד שזה גם על הגירות, שאת הגירות יוצרים בית דין. לכן, בזמן שבן אדם בא להתגייר בבית דין, אז הוא לא מתגייר מצד עצמו, אלא הוא מתגייר מצד התוקף של בית דין. כי לא זאת הכוונה שלו להתגייר מצד עצמו. הכוונה שלו להתגייר בבית דין. להתגייר בבית דין שהבית דין מגיירים. לכן, גם אם יש אפשרות כזאת שבן אדם יתגייר בפני עצמו, זה עדיין לא אומר שגם אם הוא עשה את זה בבית דין, והבית דין הוא לא מתאים, שבאמת הגירות הזאת תהיה גירות. בכל אופן, זה דבר מיוחד. עכשיו, יש עוד רמב״ם, בפרק שני מלכות שגגות, שהוא כותב ככה, תינוק שנשבע לבין הגויים וגדל, ולא יודע מה עם ישראל ולא דתם, אז הוא אומר מפורש, תינוק שנשבע שהוא לא יודע כלום, הוא לא יודע מה זה ישראל, שאצלו ישראל וגוי זה בדיוק אותו דבר, ועשה מלאכה בשבת. והוא אומר את הדין, כאן הרמב״ם לא הביא את ההתגייר, שהוא התגייר בין הגויים. אז רואים מכאן שהוא בא ללמד אותנו שאין גר גדול שיתגייר בין הגויים. אין דבר כזה. ולכן בפרק ז' הוא כתב, קטן שיתגייר. אבל אם זה לא קטן, אז לא יכול להיות גר גדול שהוא יתגייר. אין דבר כזה. אי אפשר להתגייר בלי לקבל מצוות. אבל בכל אופן, מה שאנחנו למדנו, לפי התוספות, אם אנחנו חוזרים בחזרה למה שדיברנו, לסיכום, שלפי התוספות צריך קבלת מצוות, אבל לא צריך את כל הקבלת מצוות. אפילו יודיעו אותו מקצת מצוות, ואפילו שלא הודיעו לו שבת, הוא יכול להיות גר, אבל בכל אופן צריך לקבל קצת מצוות. לפי המאירי זה לא ככה, לפי התירוץ השני שלו, שאפשר להתגייר בינו לבין עצמו, ואז אפילו שהוא לא ידע בכלל מצוות, כי הוא אומר נתגייר בין הגויים. יש פה שני חידושים. דבר אחד שהוא בכלל לא יודע שיש הבדל בין ישראל ובין גוי, כי הוא חושב שיהודי וגוי זה אותו דבר. כי הוא לא יודע שיש יהודים. הוא נתגייר בין הגויים. ובכל זאת הוא אומר שהוא יכול להיות גר, ונוסף לזה שהוא יכול להיות גר אפילו בינו לבין עצמו. זה לפי דעתו של המאירי. עכשיו תראו, יש רבנו גרשום, במסכת בחורות, הוא כותב שם ככה. כי שם כתוב, גוי שבא לקבל עליו דברי תורה, חוץ מדבר אחד, אין מקבלים אותו. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אפילו דקדוק אחד מדברי סופרים. לא רק אם דבר מן התורה הוא לא רוצה לקבל, אלא אפילו אם הוא לא רוצה לקבל דין דרבנן. זה אותו דבר, לא מקבלים אותו. ורש"י מפרש שמה, חומרה מדרבנן. דקדוק מדברי סופרים זה נקרא חומרה מדרבנן. רבנו גרשום כותב שמה, חוץ מדבר אחד אין מקבלים אותו, תראו מה שרבנו גרשום אומר, דאמרינן, הועיל ואין יכול לעמוד באותו דבר, כך רבנו גרשום אומר, הועיל והוא לא יכול לעמוד באותו דבר, כי הוא לא מקבל דבר אחד, אז הוא לא יכול, למה הוא לא מקבל את זה? כי הוא לא יכול לעמוד בזה. אז אם ככה, ודאי לא יעמוד נמי באחרים, אז ודאי שהוא גם לא יעמוד בדברים אחרים. משמע מהלשון הזה, שאם היינו יודעים שהיא קיימת מה שהוא קיבל, אז כן אפשר לקבל אותו. כי בעצם רבנו גרשום אומר, אם הוא אומר אני מקבל עליי את כל המצוות חוץ ממצווה אחת, אומר רבנו גרשום, למה לא מקבלים אותו? מפני שיש חשש שהוא גם לא יקיים מצוות אחרות, כי למה את המצווה הזאת הוא לא יכול לקיים, ואת אחרות הוא יכול? אלא הוא מתחמק, הוא לא רוצה לקיים מצוות. אז הוא אומר, אני דבר אחד אני לא מקבל, אבל בעצם הוא לא יקיים גם מצוות אחרות, לכן לא צריך לקבל אותו. אבל אם היינו פתוחים שבאמת הוא כן יקיים, אז זה משמע מרבנו גרשום שאין בעיה. אז אפילו שמצווה אחת הוא אומר, את המצווה הזאת אני לא מקבל, אני לא יכול לקיים את המצווה הזאת. בכל זאת היינו מגיירים אותו. ככה זה יוצא. וצריך להבין את זה. הלו, הוא לא קיבל מקצת מצוות. אבל הוא לא קיבל את כל המצוות. והרי אמרו, יש במסכת יבמות כתוב, בדף כף דלת עמוד ב' במשנה כתוב, הניתן על הגויה ונתגיירה. זאת אומרת, אם אמרו על בן אדם שהוא זינה עם גויה, ואחר כך היא התגיירה, אז כתוב שלא יישא אותה, שהוא לא יתחתן איתה. אז הגמרא הבינה, כתוב לא יקנוס. ואם כנס, לא יוציא. כך כתוב. לכתחילה שלא יישא אותה, אבל אם מה שאמרתי זה לא מדויק, שהוא זינה איתה, שאומרים שהוא זינה איתה, שם מדובר שאומרים שהוא זינה איתה, לא שהוא זינה איתה, כי זה יכול להיות שזה דין אחר. בכל אופן, לכן כתוב הנטען, שטוענים עליו שהוא זינה עם הגויה, ואחר כך התגיירה, אז אנחנו אומרים לא יכנוס, אבל אם כנס לא יוציא. אז הגמרא שואלת, למה לא יוציא? הלו, למה התגיירה? היא התגיירה בשביל להתחתן עם הבן אדם הזה. והתניה, כתוב בברייתא, מתגייר לשם אישות, בגלל שהוא רוצה להתחתן, או לשם עריות, זה כמו הקוטים, כן, שמתגיירו בגלל שמפחדים מהעריות, או מלכים, שהוא רוצה להיות קרוב למלך, שהמלך נותן טובות הנאה, כמו פה, במדינה, שאומרים מי שבא פה, והוא רוצה לגור פה בארץ, יקבל להטבות. אז זה נקרא מלכים. או חלומות, או בגלל שהוא חלם, שהוא צריך להתגייר, אבל לא באמת שהוא רוצה להתגבל, לקבל עליו עול מצוות, אז כתוב, אינם גרים, דברי רבי נחמיה. אז רבי נחמיה אומר, שמי שמתגייר לשם אישות, זה לא גירות. אם הוא מתגייר בגלל שהוא רוצה לשאת אישה, גויה, או הגויה באה להתגייר בגלל שהיא רוצה להתחתן עם היהודי הזה, זה לא גירות בכלל. אמר רבי יצחק בר שמואל, בר מרתא משמי דרב, הלכתה, כולם גרים הם. הלכה היא לא כמו רבי נחמיה. הלכה היא שהם כולם גרים. אז אומר התוספות שמה, וזה יותר מבואר בריטווה, מה המחלוקת כאן? מה המחלוקת בין החכמים, בין התנאים, אם הגירות הזאת היא גירות או שהיא לא גירות? יש מחלוקת בגמרא בקידושין על קוטים גרי עריות הם או שהם גרי אמת. כי בפסוק כתוב מפורש. שהם התגיירו, שבאו עליהם עריות, ולכן הם התגיירו. וכתוב שהם היו יראים את השם ועובדים את אלוהיהם. שביחד עם זה שהם הם באו להתגייר, אבל הם גם עבדו את אלוהיהם, את האלילים שלהם. ועל זה יש מחלוקת בגמרא, אם קוטים גרי אמת, שהם באמת נקראים יהודים, או שהם גרי עריות, וזה לא גירות, אפילו בדיעבד זה לא גירות. אז התוספות שם על המקום, ובתוספות זה כתוב קצת בלשון סתומה, אבל בריטווה זה כתוב קצת יותר בביאור, הם מבארים שהמחלוקת היא כאן, מי שסובר קוטים גרי עריות הם, הסיבה היא שהם לא התגיירו בכלל, הם בכלל לא קיבלו עליהם מצוות. הם פחדו מהעריות, ולכן הם אמרו שהם מתגיירים. וזה מה שכתוב בפסוק. את אלוהי, הם היו יראים את השם, הם פחדו מהשם, הוא שלח עליהם עריות. אבל את אלוהים היו עובדים. הם רצו להמשיך להיות גויים, הם רצו להמשיך להיות עובדי עבודה זרה, אז הם לא קיבלו עליהם מצוות, ולכן הגירות הזאת היא לא מועילה. אבל מי שסובר שהקוטים הם גרי אמת, הוא אומר שהם כן התכוונו להתגייר. הם כן התכוונו להתגייר. רק הם גם עבדו את העבודה זרה. כי חזרו לסורם, הם חזרו לסורם. בשעה את הפסוק צריך לחלק לשניים, שכתוב את השם היו יראים, בשעה שהם באו להתגייר הם היו יראים מהשם, הם באמת התגיירו באמת בלב שלם. אבל אחר כך את אלוהים היו עובדים. אחר כך הם ראו שהעריות כבר הפסיקו לבוא עליהם, אז הם ראו שזה לא נורא, אז הם אמרו, הם גם יכולים לעבוד את האלוהים שלהם. זאת כאן המחלוקת. מה יוצא פה? שבעצם מי שאומר, אין כאן מחלוקת מהותית, יש מחלוקת מה קרה עם הקוטים, אבל בעניין של הגירות אין כאן מחלוקת, כי זה ברור שבן אדם שהוא מתגייר הוא צריך לקבל עליו מצוות, ואם הוא לא יקבל עליו מצוות הוא לא יהיה גר. ועכשיו מכאן אנחנו מבינים שמה המחלוקת אם הוא מתגייר לשם אישות, אם זאת נקראת גירות או לא, שזה תלוי בעניין הזה. האם הקבלת מצוות של הגר שבא להתגייר לשם אישות, או לשם שלמה, לשם מלכות, או לשם טובות הנאה אחרים, הם באמת קבלת מצוות, הוא באמת מתכוון לקבל עליו מצוות? כי הוא אומר, להתחתן, אני צריך להיות יהודי בשביל זה. אז הוא באמת מקבל עליו. אז אם הוא לא היה מוצא, אם הגויה הזאת, היא לא הייתה מוצאת את היהודי הזה להתחתן איתו, היא לא הייתה חושבת שהיא צריכה להתחתן, היא לא הייתה חושבת שהיא צריכה להתגייר בשביל זה. אבל אחרי שהיא רוצה להתחתן עם האיש הזה, והיא יודעת שלהתחתן איתו היא צריכה להיות יהודיה, אז היא באמת מקבלת עליה את המצוות. זה לא אוהב לשמה, היא לא מקבלת עליה לשמה, אבל מתוך הנסיבות היא מקבלת עליה את המצוות. אז בגלל החיתון שהיא רוצה, היא באמת מקבלת עליה מצוות. לכן אומר רב שכולם גרים. כי למרות שאנחנו אומרים שהם באים בגלל טובות הנאה, ולכתחילה אין כוונתם לשמיים, אבל בדיעבד הם מקבלים עליהם, כי הם באים להתגייר, אז אנחנו אומרים שבאמת הם מתכוונים לקבל עליהם מצוות. רבי נחמיה אומר שזה לא ככה. רבי נחמיה אומר שאם הם באים לשם אישות, זה רק מהשפה ולחוץ. מהשפה ולחוץ הם אומרים שהם באים להתגייר, כי אחרת לא ייתנו להם להתחתן, הם היהודי. אבל הם בתוך ליבם, הם בכלל לא מקבלים עליהם מצוות. לכן אנחנו אומרים שזה לא טוב. עכשיו, יש עוד, יש סיפור ידוע בגמרא בבבא מדליקין, מסכת שבת, שכתוב שמה, שבא גוי אחד, והוא אמר לשמי, תגייר אותי על מנת שאני אהיה כהן גדול. אז שמי זרק אותו. הוא הלך להילל, והילל גייר אותו. ואחר כך הוא התחיל ללמוד איתו את התורה, או שהוא הלך שם מאחורי תלמוד תורה, והוא שמע שהזר הקרב יומת, אז הוא אמר, איך אני, שאני גר, אפילו יהודי שנולד יהודי, הוא לא יכול להיות כהן גדול, אז איך אני, שאני בא רק להתגייר, איך אני יכול להיות כהן גדול? אז הוא עזב את הדבר הזה, אז גמרנו, אז הוא בא להילל, הוא אמר, הנה, בגלל שהילל גייר אותו, בשביל זה הוא נעשה יהודי, והוא מקבל עליו, והוא קיבל עליו את העניין הזה. יש שם עוד סיפור, שבא גוי אחד אמר שהוא רוצה להתגייר רק עם התורה שבכתב. עם התורה שבעל פה הוא לא מאמין בתורה שבעל פה. אז כששמאי זרק אותו, והילל גייר אותו, ואחר כך הוא לימד אותו, והוא אמר לו, כתוב שם משהו, אמר לו זה א' וזה ב', ואחר כך למחרת הוא אמר לו על מה שהוא אמר לו א', הוא אמר לו שזה ב', אז הוא אמר לו, אבל אתמול אמרת לי שזה א', אז מה פתאום היום פתאום זה נהיה ב'. אז הוא אמר לו, עליי אתה סומך, אז תסמוך עליי שיש תורה שבכתב, יש תורה שבעל פה, והוא קיבל עליו, והגר הזה קיבל עליו את הכל, וכתוב שם שאחר כך היה עוד סיפור, ושכל השלושה הם נפגשו, והם אמרו שענוותנותו של הלל, היא קרבה אותם לפני המקום. זאת אומרת שהם באמת רצו להתגייר, הם רצו להתגייר בלב שלם. רק אחד הוא רצה להתגייר להיות כהן גדול, אחד רצה להתגייר בלי תורה שבעל פה, אבל אם הם ראו שבאמת זאת עם התורה, אז זהו. אז תוספות שואל, במסכת יבמות, גם בדף כף ד' וגם בהמשך בקוף ת', הם אומרים בעצם למה הוא גייר אותם, למה הוא גייר אותם. יש עוד סיפור בגמרא במסכת יבמות, שהיה עבד לרבי חייא ברדה, לאחד המוראים, היה לו עבד, והוא הלך, הוא רצה איזו אישה גויה אחת, אז הוא הלך וגייר אותה. והיא התגיירה בשביל להתחתן עם העבד הזה. אז אמר רבי עמי שם שזה גירות, שהאישה הזאת היא נעשתה יהודיה. עכשיו, האישה הזאת, הלו היא לא, היא באה להתגייר בשביל להתחתן עם העבד. ואסור ליהודיה להתחתן עם העבד. אז בעצם היא לא קיבלה עליה את המצווה הזאת. ובכל זאת כתוב בגמרא שהיא גיורת. אז עכשיו תראו מה שתוספות אומר על הלל. הוא אומר שיש סיפור אחר, יש סיפור אחר במסכת מנחות, שגם תוספות מביא את זה שם, הייתה איזה זונה אחת שאיש אחד הוא בא, עשיר אחד כנראה, הוא הלך אליה ממרחקים גדולים, הייתה אישה יפה, ובסוף הוא נמנע מלעשות עבירה. אז היא שאלה אותו, למה, מה קרה? הוא בא כל כך מרחוק ולמה הוא לא רוצה אותה? אז הוא אומר שהתורה אוסרת את זה. אז היא הלכה והתגיירה בשביל להתחתן עם האיש הזה, האישה הזאת. וכתוב שרבי חייא גייר אותה. אז תוספות שואל, איך זה יכול להיות? הלו זה לשם אישות, הלו היא באה להתגייר, זה סתם אישה זונה, שהיא באה להתגייר בשביל להתחתן עם האיש הזה. אז אומר תוספות, שהיו פתוחים לסופם לעשות לשם שמיים. ככה תוספות אומר. ו בדף קופתי תוספות אומר שאם יתאמץ הגר להתגייר, מגיירים אותו, וגם אם יודעים שבסוף יעשה הגר לשם שמיים, מגיירים אותו. כמו הלל שגייר על מנת שאותו גר יהיה כהן גדול, כי הוא ידע שסופו שיהיה לשם שמיים. וגם עם האישה הזאת, שהרבי חייא, הוא ידע שהיא באה לשם שמיים, לכן הוא גייר אותה. זאת אומרת, אפילו שלכאורה זה נראה כאילו שבאים להתגייר, לא מקבלים מצוות, כי הגר הזה הוא לא קיבל עליו מצוות. והוא לא קיבל לא להיות כהן גדול. כתוב בתורה, והזר הקרב יומת, והוא מתגייר על מנת להיות כהן גדול. הוא לא מקבל את האיסור הזה של הזר הקרב יומת. אותו דבר הגר הזה שהוא בא, והוא אומר, אני מקבל רק תורה שבכתב, אני לא מקבל תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה כל התורה. מי שלא מקבל תורה שבכתב, תורה שבעל פה זה סתם אפיקורס בכלל. ובכל זאת הלל גייר אותו. ועל סמך מה? על סמך זה שהוא היה בטוח שאחר כך הוא יקבל עליו, וכמו שזה באמת היה. אם כן, אנחנו רואים שזה לא מעכב בגירות. מה שרואים כאן, שבעצם בשעת קבלת הגירות, אי קבלת המצוות זה לא מעכב. זה מה שרואים פה. אם הוא מקבל עליו מקצת מהמצוות, זה מספיק, למרות שאת שאר המצוות הוא לא מקבל. אבל לא צריך להתגייר גייר כזה. אלא אם כן, בטוחים שאחר כך הוא כן יקבל עליו. וזה בדיוק מה שתוספות אומר על הלל. שכיוון שהלל היה בטוח שבסוף הוא יקבל עליו, לשם שמיים הוא יקבל את הכל, אז לכן הוא גייר אותו. אבל בהתחלה הוא היה גייר, הוא לא עשה לו עוד פעם גירות. אלא הגירות הראשונה זה מה שתפס בו. אם כן, אנחנו רואים שבעצם גם אם בן אדם לא מקבל עליו את כל המצוות, בכל זאת אנחנו אומרים שזה גירות. אז באמת, יש על זה שתי תשובות מעניינות בספר אגרות משה. כי היה לו שני סיפורים ששאלו אותו. במקרה אחד היה אישה אחת באה להתגייר, והיא רצתה לקבל את כל המצוות, אבל היא לא רצתה ללכת בצניעות, כמו שהתורה מחייבת ללכת. והייתה גיורת אחרת, שהיא הייתה אישה חרדית, היא הייתה שומרת את כל המצוות, אבל בשעה שהיא התגיירה, היא הייתה עובדת באיזה משרד, ואמרו לה שצריכים לבוא בשמיני של פסח, צריכים לבוא לעבודה. והיא התגיירה על מנת שהיא תלך לעבודה. היא בלב שלה, זה מה שהיא חשבה. היא לא אמרה את זה בפה. שאמרו לה שהיא באה להתגייר, אז היא אמרה שהיא מקבלת עליה את כל המצוות. אבל אחר כך היא באה לשאול את השאלה, האם באמת היא גיורת? כי היא אמרה שבשעה שהיא התגיירה, אז היא חשבה שהיא לא מקבלת עליה את המצווה הזאת. ככה היא חשבה בלב שלה, שהיא לא מקבלת עליה את המצווה הזאת. אז תראו איזה דבר מעניין, מה שכתוב באגרות משה, בקשר לסיפור השני, והוא אומר ככה, שבשעה שהיא התגיירה, היא הייתה מקובלת להיות אישה דתייה שהיא שומרת את המצוות, והיא באמת שמרה את המצוות, ואף אחד לא ידע שבלב שלה ללכת לעבוד שם ביום שאסור ללכת לעבוד. אז לכן הוא אומר ככה, הוא כותב כמה דברים, אבל אחד הדברים הוא אומר טעם גדול. והוא כותב ככה, כיוון שהוחזקה לכל מכיריה ובין השכנות שהיא גיורת, שמקיימת כל המצוות שבתורה, כבת ישראל כשרה. זאת אומרת, עוד לפני שהיא התגיירה, היא הייתה ידועה שהיא כבר התחילה לשמור את המצוות, היא הייתה נוהגת כמו יהודיה. שאם הייתה אומרת בפני בית דין שאינה מקבלת הכל, באמת לא היו מגיירים אותה. אבל אף אחד לא חשב שהיא לא מקבלת עליה. ומפני שלא אמרה לה מגיירים על כוונת ליבה, לכן הוא אומר שהיא גיורת. ככה הוא מסביר את הדבר הזה. והוא לומד את זה, ומאיפה הוא לומד את הדין הזה? הוא לומד את זה מהסיפור הזה, מה שאמרתי לכם, מהעבד של רבי חייא ברמי, שהוא גייר את הגויה על מנת שתהיה אשתו. ורבי יוסף אמר שהיא גיורת. אז האלוהי התגיירה על מנת להתחתן עם העבד. אז הוא אומר, הטעם, למה באמת הגירות היא גירות? משום שנתחזקה לשומרת תורה וטובלת לנידותה, כי כתוב שם בגמרא שהיא טבלה לנידותה, ולא ידעו שהיא מתגיירת להיות עם העבד. ומה שנודע אחר כך שעושה עבירה, אינו פוגם את הגירות שהייתה מתוך ידיעה שהיא שומרת כל המצוות. ככה הוא כותב. אז תראו איזה דבר מעניין מה שכתוב פה. הוא אומר שכיוון שלבדין ולכל מי שהיה מסביב, שבדין הם המגרים אותה, הם רואים שהיא באמת מקבלת מצוות באמת, והם רואים שהיא באמת שומרת מצוות. אז מה שהיא חושבת בליבה, זה לא משנה. אז לא, זה לא ברור. יש לנו כלל שהגירות הלא זינן של קבלת המצוות, אם בן אדם לא מקבל את המצוות, מה זה משנה מה שאנחנו חושבים? בבקשה? בסדר, זה בלב, אבל מה זה משנה? בסדר, דברים שבלב אינם דברים. הוא אומר שזה דברים שבלב אינם דברים. אז תראו, יש תוספות במסכת נזיר. התוספות אומר שמה, זה בדף י' א' עמוד ב', התוספות אומר, בדיבור המתחיל נדרי הווי, התוספות אומר ככה, על נזיר, שהוא מקבל בפה, הוא אומר שהוא נזיר, שהוא נהיה נזיר, ובליבו חשב שאינו יכול להימנע מיין, הוא אומר שהוא מקבל עליו להיות נזיר. אבל בלב שלו הוא חושב שמיין הוא לא יכול להימנע, כי אתם יודעים שנזיר אסור, הוא אסור ביין, והוא אסור בתספורת, והוא אסור בתומה למתים. אבל הוא אוהב יין, הוא לא יכול להימנע מיין. אומר אותו שפות, דלא אבי נזיר. האיש הזה הוא לא אבי נזיר. ואתם יודעים למה? בבקשה? בדיוק. למה זה? בגלל שיש הבדל בין דבר, וזה כתוב ברמב"ן, הרמב"ן כותב את זה בבבא בתרא, שצריכים לעשות תנאי כפול, הרמב"ן אומר את זה לגבי תנאי כפול, שצריכים לעשות תנאי כפול, ואם בן אדם לא עשה תנאי כפול, אז זה לא מועיל. אומר הרמב"ן שזה בדברים שבינו לבין חברו, אבל אם זה דברים שבינו לבין עצמו, זה לא שייך, כי זה תלוי מה הוא חושב בליבו. מה שאנחנו אומרים, שצריכים להבהיר את הדברים. מה זה תנאי כפול? תנאי כפול זה כדי להבהיר את הדברים. אחרת זה נחשב מחשבה בלב, זה לא, אחרת אפילו שהוא עושה תנאי, אם הוא לא כופל את התנאי, זה לא אומר שאם הדבר לא יתקיים, התנאי שלו, שהדבר לא יצא לפועל. אז זה בזמן שאתה עושה עסק בינך לבין אחר, שעושים עסק בינך לבין אחר, אז אתה צריך את העניין הזה. אבל בזמן שאתה עושה בינך לבין עצמך, אז אין את הכללים האלה. כי אתה עושה לעצמך, אז אתה יודע מה שאתה רוצה. ולכן תוספות אומר, שאם הוא, אפילו שהוא אמר בפה, הוא אומר שהוא נזיר, אבל אם בלב שלו הוא חושב שהוא לא מקבל עליו לשתות, לשתות יין, אז הוא לא נזיר. מפני שהוא לא קיבל נזירות, כי זה לא תלוי בפה. זה לא בגלל שהפה מבטל את המחשבה, אלא זה בגלל שהמחשבה והפה זה אותו דבר. אם זה כלפי אחרים, אז אתה מסתכל רק על מפה. אבל אם זה כלפי עצמו, זה ככה. גירות זה נראה שזה דבר בינו לבין עצמו, שבן אדם מתגייר. אז ברור שהוא צריך לקבל את המצוות. אז מה אומר משה פיינשטיין, שבליבו הוא יכול לחשוב מה שהוא רוצה, אבל מה שהוא אומר, זה מה שקורה? בבקשה? אנחנו מתייחסים איתו, אבל זה כתוצאה מהגירות. גם, אבל נזיר זה בדיוק אותו דבר. אלו גם נזיר זה נפקי מן הילד. סליחה רק רגע, אבל נזיר זה גם אותו דבר. שאנחנו צריכים, אנחנו מותר לנו לתת לו יין, או אסור לנו לתת לו יין. אם נותן יין לנזיר, אז הוא עובר בלפני עיוור. אז ברור שכל דבר יש לזה השלכה אלינו. אבל זאת השלכה, זה לא יוצא מתוך הדבר. הדבר הוא מצד עצמו. הבן אדם מדבר כלפי עצמו, הוא מקבל עליו נזירות, ואותו דבר הוא מקבל עליו להיות יהודי, והוא נהיה יהודי. אבל אם אתם זוכרים מה שאמרתי לכם מקודם, בדיוק, בדיוק, זה בדיוק מה שדיברנו מקודם. ובאמת באחיעזר כך כתוב. אחיעזר, הוא באמת אומר את הדבר הזה. הוא אומר פה לא שייך להגיד שהדברים שבפה, שבן אדם מדבר, הם מבטלים את המחשבה. אין דבר כזה. כי הוא אומר, אם הוא לא קיבל בליבו להיות נזיר, אז הוא לא נהיה נזיר. סליחה, הוא לא נהיה גר. אם הוא בליבו, הוא לא מקבל עליו את ה... אז הוא לא יהיה גר. מה זה משנה מה שהוא יגיד בפה? ככה אחיעזר אומר. אבל רואים שרב משה פיינשטיין לא אומר ככה. אנחנו יכולים להסביר במה שאמרתי לכם מקודם. שזאת בעצם השאלה פה. השאלה היא, האם הגירות היא... גירות שבדין עושה את הגירות, או שהגר הוא שעושה את הגירות. רק מה שצריך את הבדין זה תנאי בגירות. זה כמו שאנחנו אומרים שצריכים, שבדין דן הוא צריך לדון ביום.
אז זה דין בבית דין. בית דין אין מדנים. יש תנאי שזה יהיה ביום, אבל זה לא מעצם הדבר. ולכן יש אומרים, יש מחלוקת בין הראשונים, אבל יש אומרים שגם הרשב"ם אומר שגם בדיעבד זה גם בלילה זה טוב. אבל זה דין לכתחילה שצריך להיות ביום. אז זה לא מהמהות של בית דין. פה זה בדיוק אותו דבר. יש תנאי שצריך להתגייר בפני בית דין. אבל בעצם את הגירות, מי שעושה זה הגר עושה את הגירות, שהוא מניע הגר. ורק, יש תנאי שזה צריך להיות בפני בית דין. אז אם זה כך, זה תלוי מה בן אדם חושב לעצמו. ולכן אחי עזר אומר שזה באמת לא שווה כלום. אם בליבו הוא יחשוב שהוא לא רוצה להיות גר, שהוא לא מקבל עליו מצוות, זה לא שווה כלום. אבל אם הוא קיבל, אבל אם אני אומר שבית דין מגייר אותו, אז פה שיש סתירה בין הפה ובין המחשבה, הדיבור של הפה מבטל את המחשבה. מפני שזה יש לנו כלל, שהדיבור מבטל את המחשבה, כי הדיבור הוא יותר חזק מהמחשבה, לכן הדיבור מבטל. אז בעצם האיש הזה הוא חושב שני דברים, כי בפה הוא אומר שהוא מקבל מצוות, ובלב הוא חושב שהוא לא מקבל מצוות. אז יש פה סתירה בין הפה והדיבור. במקרה שיש סתירה בין הפה והדיבור, אז הפה מבטל את המחשבה, ואז נשאר רק הדיבור, ולכן הבית דין יכול לגייר אותו. ובאמת יכול להיות שהעניין הזה, זה בעצם מחלוקת פה בין הראשונים, עם, כמו שאמרתי לכם מקודם, על המהות של הגירות. אם הגירות צריכה, אם גם התבילה צריכה להיות בפני בית דין, או שהיא לא צריכה להיות בפני בית דין. ואנחנו יכולים להגיד ככה, ש... לפי תוספות שקבלת קבלת המצוות היא צריכה להיות בפני בית דין והטבילה היא לא צריכה להיות בפני בית דין, אז אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שבעצם זה עניין של בן אדם בעצמו. בן אדם בעצם מגייר את עצמו, והטבילה שזה בעצם גורם את הגירות, אז זה נעשה על ידי עצמו, כי כל הגירות היא נעשית על ידי עצמו. רק יש תנאי שזה צריך להיות בבית דין. אז שיש תנאי שזה צריך להיות בבית דין, התנאי הזה נאמר על קבלת מצוות. זה לא נאמר על דברים אחרים. על כל התהליך של הגירות. לכן קבלת המצוות צריכה להיות בפני שלושה, אבל התבילה, למרות שבעצם בתבילה הוא נהיה יהודי, זה לא צריך להיות בפני בית דין. מפני שהגירות היא נעשית על ידי עצמו. אבל לפי הריף והרמב״ם, שהם אומרים שגם התבילה צריכה להיות בבית דין, ואם עשו את זה שלא בבית דין זה לא מועיל, אז אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שהסיבה היא בגלל שבית דין הם עושים את הגיור. אם בית דין עושים את הגיור, אז איך יכול להיות שגמר הגיור יהיה מעצמו? אז ברור שצריך שכל התהליך הוא יעשה בפני בית דין. אני רוצה להוסיף פה עוד איזה נקודה חשובה, כי הזמן הוא קצר. אני רוצה להוסיף פה עוד נקודה חשובה, שכל הדבר הזה שיש לנו כאן את שתי אפשרויות, מה בעצם הגירות, מי עושה את הגירות, אם הבית דין או הבן אדם המתגייר, זה יכול להתייחס רק לגבי גדול שמתגייר. אבל לגבי קטן שמתגייר, שכתוב, רב הונא אומר בכתובות בדף י' שגר קטן מטבילים אותו על דעת בית דין, אנחנו יכולים להבין שזה ברור שהבית דין עושה את זה. זה לא שהקטן עושה, מפני שהקטן הלו הוא בכלל לא בר עשייה, הלו אין לו דעת וכלום הלו. אז בגמרא כתוב אפילו על אישה מעוברת שמתגיירת, העובר שלה הוא גם מתגייר. ואז ברור איך הוא נהיה גר, מי עשה פה את הגירות. הלו שתבוא ותגיד שהקטן מגייר את עצמו זה לא ייתכן, כי מה שמעשה קטן זה כלום. אז ברור שבקטן בית דין הם שמגיירים אותו. עכשיו, מה אני רוצה להרוויח בזה? יש קצות החושן בסימן ריש מם ג' באות וב, שהוא כותב ככה. הוא אומר שיש דין של זכין לאדם, זה בסימן קטן ח', בריש מם ג' בסימן קטן ח', הקצות החושן אומר שהכלל הזה של זכין לאדם שלא בפניו, הוא נאמר על זיכוי של דבר, כמו למשל, אתה מזכה לו חפץ, אתה מזכה לו רכוש, אתה מזכה לאישה גט, כי כתוב בגמרא שאפשר ביבמות, הגמרא אומרת שיש אפשרות לזכות לאישה גט, אז אתה מזכה לה את הגט, אתה מזכה לה משהו, אז זה, על זה נאמר, זכין לאדם שלא בפניו. אבל אם זה לא דבר ממשי, לא שייך על זה זכין לאדם שלא בפניו. אז אומר רבי יצחק אלחונון, בספר שלו באר יצחק, בחלק ראשון באור החיים, בחלק א', בענף ג', בסימן הראשון בענף ג', הוא אומר שמה שהקצות החושן אומר זה נסתר מהגמרא. הוא אומר שזה נגד הגמרא. כי בהגמרא כתוב, גר קטן מטבילים אותו על דעת בית דין. אז כתוב כאן מפורש שיכולים להטביל את הגר הקטן. והגמרא מסבירה שזכין לאדם שלא בפניו. כך הגמרא אומרת. כי מה עוד איתה עם הבפקר הניחה לה? אז אומרת הגמרא לא, שזה ניחה לו להיות יהודי, שאבי ואמו מביאים אותו, זה ניחה לו. אז מה אנחנו רואים מפה? שיש זכייה על גירות. מה זה גירות? אתה מזכה לו משהו? אתה לא מזכה לו כלום. אז אומר רבי יצחק אלחונון שפה זה, הוא אומר שמה שהוא אומר זה נסתר. זה נגד הגמרא. העניין הזה של הגירות, בהלכות גירות ברי סמרווה ביורי דעה, כתוב שם בבית יוסף על מה שכתוב בטור, שגם שוטה, גוי שוטה, שאביו מביא אותו, אמו מביאה אותו להתגייר, בית דין יכול לגייר אותו. כי מה שרבונה אמר, שגר קטן, מטבילים אותו על דעת בית דין, זה לאו דווקא בקטן. זה יכול להיות אפילו בשוטה, אפילו אם הוא שוטה גם כן. וזה גם זכות בשבילו, בגלל שבאחיעזר כתוב, שלהיות יהודי, אפילו עבריין, זה זכות לעומת להיות גוי. ככה הוא כותב מפורש. ואני מבין שהסיבה היא שמי שיהודי הוא זוכה לעולם הבא. מי שלא יהודי לא זוכה לעולם הבא. אז אפילו שהוא עבריין, אז בסדר, הוא יקבל עונש על מה שהוא עשה דברים לא טובים. אבל בן אדם בחיים שלו, כמו שהרמב״ם כותב בפרק ג' מלכות שבעה, הרמב״ם אומר, כל אדם יש לו זכויות ויש לו חובות. ככה הוא כותב. כל אדם יש לו זכויות ויש לו חובות. זאת אומרת שאפילו רשע הכי גדול, גם יש לו זכויות. אז בגלל הזכויות האלה הוא צריך לקבל. לפי כך בא להם תורה מצוות. זה מה שרבי חנן מקשה אמר, שלפי כך בא להם תורה מצוות, כדי שיזכו לחיי העולם הבא מתוך כל המצוות. אז לכן להיות יהודי, אפילו שהוא לא שומר את המצוות, כך כתוב באחיעזר מפורש, הוא אומר שזה נקרא זכות, לעומת להיות גוי. וכתוב שמה, הבית יוסף מסביר את מה שכתוב בטור, שאפשר לגייר אפילו שוטה. אפילו שוטה. כי זה זכות, אם הוא יבוא מעצמו, אני לא חושב שיגיירו אותו, כי מה פתאום צריך לגייר אותו. אבל שאביו בא לגייר אותו, אם למשל אביו מתגייר או אמו מתגיירת, והם באים לגייר גם אותו, אז זה זכות בשבילו ומגיירים אותו. ככה הבית יוסף אומר. בשולחן ערוך, בהלכות מתנה, כתוב שם ברשמם ח' שאפשר לזכות גם אפשר לזכות גם לשוטה. אבל הקצות החושן אומר שם על המקום שהוא מביא מהראש, שהראש אומר שאי אפשר לזכות לשוטה. אז אם אי אפשר לזכות לשוטה, אז איך יכול להיות גר שוטה? הלו, בגמרא כתוב מפורש שמה שמגיירים אותו, מגיירים אותו זה בגלל שיש פה זכות. אבל אם אי אפשר לזכות לו, אז איך זה יכול להיות? אבל לפי מה שדיברנו זה פשוט מאוד. מפני שהגירות, מה שכתוב בגמרא, שגר קטן מביל מותו על דעת בית דין, וזה מדין זכות, הפירוש הוא שלמה בית דין מתערב בעניין כי זכין לאדם שלו בפניו. אחרת אנחנו אומרים, מה אתם בכלל לוקחים את מה זה העסק שלכם להתעסק עם הגוי הזה? גוי גדול, קטן, שוטה או לא שוטה, מה זה העסק שלכם בכלל להתעסק איתו? אבל כיוון שזה זכות, אז אנחנו אומרים, זכין לאדם שלו בפניו. אבל לא זה רק הכוח של הגירות. הכוח של הגירות זה לא בגלל שאנחנו זוכים לו את הגירות, אלא הכוח של הגירות זה בגלל שבית דין מגייר אותו. והגיור של הבית דין זה מה שעושה אותו ליהודי. לא שהם נזקים לו, אלא הם הופכים אותו ליהודי. כי כמו שהם מחייבים כנס והם יוצרים את החיוב, אז הם יוצרים את היהדות. הגיור, הבית דין הם עושים את המתגייר ליהודי. ולכן זה בכלל לא שייך לכללים שזכין לאדם שלו בפניו. זה רק נימוק למה בית דין מתערב. זה רק השלט לשון. אבל זה לא עיקר הנקודה. אז לפי מה שאנחנו אומרים, זה מה שקצת החושן אומר, זה פשוט, וזה לא סותר שום דבר. ולכן יכולים גם לגייר שוטה גם כן. מפני שהבית דין הם המגיירים, והוא לא צריכים בכלל שהוא יזכה. עכשיו אותו דבר זה לגבי עובר. כי בגמרא ביבמות, בדף ע"ח, הגמרא אומרת שאישה מעוברת, שהיא באה ומתגיירת, אישה מעוברת, שהיא באה ומתגיירת, והיא רוצה לגייר גם את העובר שלה, אז העובר הוא גם כן, הוא גר. אומרת הגמרא, איך זה יכול להיות? אם אני אומר, עובר ירח אמו, אז אין עובר בכלל, יש רק אמא. האמא מתגיירת ממילא, הבן שלה גם נעשה גר. אבל אם אני אומר, עובר לה וירח אמו, זאת אומרת שיש פה שני אנשים. יש את האישה ויש את העובר. אז איך העובר טבל במקווה? היא טובלת במקווה, אבל איך העובר טובל במקווה? ככה הגמרא שואלת. אומרת הגמרא, היינו רביטי, שזה גם כן נקרא תפילה. הגוף של האישה, בגלל שהוא חי בתוך האישה, הוא עובר, אז זה לא מהווה חציצה. והוא גם כן טבל במקווה. אומר נודע ביהודה, בדגול מרבבה, הוא כותב את זה בהלכות גירות, שאם בית דין לא ידע שהיא מעוברת, היא אומר שהוא בר ירח אמו, אז הוא גר, בטח שהוא גר, כי היא המתגיירת. זה כמו שהיד שלה נעשית גר, אז גם העובר שלה נעשה גר, כי זה חלק ממנה. לא צריכים פה דעה מיוחדת, כי בית דין מתכוון לגייר את הגיורה, את אותה. אבל אם אני אומר הוא בר לב ירח אמו, יש פה גירות מיוחדת לעובר. כי כמו שמגיירים אותה, מגיירים גם אותו. ולכן אבו הרב הזה לא יהיה גר. אם בית דין לא ידע שהיא מעוברת, כלומר הוא לא התכוון לגייר את העובר, אז העובר הזה לא יהיה גר, לפי מי שאומר עובר לב ירח אמו, כי הוא צריך גירות בפני עצמה. לפי מה שאנחנו אומרים, זה מאוד מובן. מפני שהגירות היא נעשית על ידי בית דין. בית דין הם המגיירים. וכיוון שאין כאן, בית דין לא התכוון לגייר אותו, אז איך הוא יהיה גר? לכן הוא לא יכול להיות גר. אבל אם אתם תראו בתוספות, גם בכתובות בדף י' וגם ברן שמה וברשב"א, ויש בתוספות בסנהדרין בדף סמ"ח עמוד, דף סמ"ח עמוד ב', בתחילת פרק בן סורר ומורה, שהם שואלים איך יש גר קטן, נראה מהלשון של התוספות ומהלשון של הראשונים האחרים, בכתובות שמה, שבעצם זה עניין של שחייה, שבאמת זוכרים לו את הגירות. אם אנחנו אומרים שזוכרים לו את הגירות, אז הפירוש הוא שבעצם הוא המתגייר. ככה זה נראה הפשטות של הדברים האלה. ולפי מה שאני מדבר, זה בעצם יש כאן מחלוקת בין הראשונים, וזה גם מתפשט למחלוקת בין האחרונים, בעצם מה זה הגירות. זה לסיכום הדבר, שאין לנו זמן להאריך יותר, והאם בית דין בעצם הם המגיירים, או שבן אדם הוא זה שמתגייר, כי זה נפקא מיני גם לגבי גדול, לא רק לגבי קטן. רק בקטן, זה ברור שהבית דין הם שמגיירים, רק השאלה האם הם מזכים לו את הגירות, וזה כאילו שהוא יתגייר, או ש... וככה גם רבי יצחק אלחנן נבין בבאר יצחק, וזה הפשטות של הלשון של הראשונים שם בכתובות ובתוספות בסנהדרין, ולפי מה שאני אומר, הצוות החושן הוא לא הבין ככה, וגם אפשר להבין שזאת הסיבה של התוספות, שהטבילה היא לא חייבת להיות בפני שלושה, מפני שבעצם הגירות היא נעשית רק על ידי הבן אדם המתגייר, ובקטן זה דבר אחר, כמו שאני הסברתי. אבל אני רוצה רק לסיים ולהדגיש, שכל הדברים האלה הם אמורים, הכל על בדיעבד, שלכן אם... פה יש עוד לדבר עוד הרבה דברים, רק אין זמן פשוט להאריך. כל זה שבן אדם לא קיבל עליו מצוות, בלב שלו הוא לא קיבל מצוות, ואחר כך הוא לא ישמור את המצוות, שאנחנו אומרים שהוא כן נעשה גר לפי מי שאומר שהוא נעשה גר, זה רק בעניין של בדיעבד. אבל כתוב בגמרא, ראה אחרי ראה תבוא למי שמגייר גיורים כאלה. שאסור לגייר גיורים שחושבים שהם לא ישמרו את המצוות. ומה שהילל עשה, שהוא גייר אנשים שהם חשבו לעבור על מה שכתוב בתורה, זה בגלל שהוא היה בטוח שהם ישמרו אחר כך. כי הוא היה בטוח שהוא יסביר להם והם ישמרו. אבל לגייר בן אדם שהוא לא ישמור את המצוות, גם אם בדיעבד הגירות שלו אסורה, זה דבר מאוד חמור שאסור לעשות אותו. שלום לכם וערב טוב.